ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
גם בבוקר וגם בערב אנחנו קוראים קריאת שמע, שחרית וערבית, ומצרפים ברכות, שתי ברכות לפני קריאת שמע של שחרית, שתי ברכות אחרי קריאת שמע של ערבית, שתי ברכות אחרי קריאת שמע של ערבית ואחת אחרי קריאת שמע של שחרית. סך הכל שבע ברכות, שבע ברכות שאיתם אדם קם בבוקר ואדם סוגר את היום. ויש חובה להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. גם בבוקר צריך להזכיר יוצר אור ובורא חושך, וגם בערב צריך להזכיר ומעביר יום ולילה. צריך לחבר את היום ואת הלילה. והעובדה שאנחנו קוראים פעמיים קריאת שמע, גם בבוקר וגם בערב, ושיש ברכות קריאת שמע, שבע ברכות, שבע ביום הללתיך, בא בעצם לתאר איך היום שלנו אמור לראות, מה נקודת המוצא של היום ומה נקודת הסיום של היום, מאיפה היום מתחיל ולאן הוא חותר. יש הבדל גדול בין יום ללילה. היום מתאר זמן של הרבה עשייה, הרבה התרחשות. בוקר חדש מפציע, יש כולם יוצאים למלאכה לעשות, יש התרחשות גדולה. הבריאה מתעוררת לחיים. ומדי בוקר כשהבריאה מתעוררת לחיים, וגם אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מתעוררים לחיים זה לומר שאנחנו מתעוררים לחיים כי המלך העיר אותנו. אנחנו מתעוררים לחיים כי מלך העולם קרא לנו, מצווה עלינו, אנחנו חיילים שלו. לכן הדבר הראשון שיהודי אומר בבוקר זה מודה אני לפניך מלך, מלך שחזרת בי נשמתי. זאת אומרת שהחיים שלנו הם תודעת מלכות, יש פה מלך והוא חזר לנו את החיים והוא נתן לנו את החיים, ואנחנו באים מכוחו של המלך. ולכן קריאת שמע של שחרית היא פתיח לכל היום של מלכות, יש מלך. כיוון שיש מלך, יש שלושה דברים. דבר ראשון, מלך זה אומר הנהגה, צרור, בורי חושך, עושה שלום, לארץ, מלאכים, עצמי חישות, בורי רפואות, מורה תהילות, אדון נפלאות. יש מנהיג, יש מלך. אם יש תחום בחיים, נושא שבו המלך לא בא לידי ביטוי, זה בעיה. למשל, יש מדינה שבתוכה יש עיר ששם המלך לא מעז להיכנס, אין כניסה למלך, המשטרה לא יכולה להתקרב לשם, לא הפקחים, לא שליחים של כלום, גם לא הצבא לא מעז להתקרב לשם. זה, יש שם איזה עיר שמחוץ מחוץ לשיטה של המלכות. זה שערוריה, אין דבר כזה. זה מלך, מלך, אין דבר כזה. מלך נמצא בכל מקום, מלכותו בכל, משל. זאת אומרת שדבר ראשון זה מלכות, קבלת מלכות, זה שהנהגת השם נמצאת בכל דבר. אין דבר שהוא לא שייך למלכות. אנחנו חיילים, הכל תחת, אנחנו לא קמנו בבוקר, המלך העיר אותנו בבוקר, אנחנו לא פתאום חיים פה, המלך דחף אותנו. המלך עומד, הוא נתן לנו את החיים, הוא נתן לנו את הנשמה, הוא הכל שלו תחת הנהגתו. אנחנו, ולא רק שהמלך הזה הוא המנהיג, למלך הזה יש גם מטרות, ערכים, תוכניות שכוונו. אנחנו רואים בעבר הבא אותנו השם אלוקנו נתן לנו תורה, חיים, תורה, הראינו תורתך, דבק לבן מצוותך, יחד לבבנו. יש לנו תוכנית מלכותית, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מנהיג ושיש לו תוכנית, לכן הוא גם מתערב. כמו שמיד אחרי קריאת שמע אנחנו מדברים על, גם בבוקר וגם בערב, אנחנו מדברים עכשיו על הבוקר, על קריאת ים סוף ידידים דיברת וידידים העברת ואיך עשו מהם צריהם, אחד מהם לא נותר, אותו תכבו אוהבים ומואל, כל זה בבוקר. המלך אומר מה שהוא אומר, ומתכנן ומחליט ומבצע. מלכותו, מלכותך ראו בניך, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. כך אנחנו מסיימים את קריאת שמע וברכותיה. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לך אנו שירה. להתחיל את היום מתודעת המלכות. המלך קורא לנו, נדמיין לעצמנו שאדם מקבל טלפון משר בכיר, מראש ממשלה, אומר לו אני מבקש כך וכך, אני יד אדם מרגיש גדול, משמעותי, חשוב. המלך פנה אליי, המלך, המלכות רוצה אותי, אני חשוב מאוד, מאוד מרגש. בסוף היום תפילת ערבית, עוד פעם אנחנו מזכירים שוב שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בתמצית יותר, וגם על התורה וגם על קריאת ים סוף, עוד פעם מלכותו ברצון, מלכותך ארו בניך בו קיים בני משה, זה אלי ענו ואמרו השם לא חלולם ואין. כלומר, הנה עוד מעט אנחנו צריכים לעמוד מול המלך ושואל את עצמנו האם היינו חיילים טובים. שבע ברכות של קריאת שמע, אומר המהר"ל מפראג, שבע מלשון סובה, אדם שהוא חי בתודעת מלכות, שהמלך מקים אותו בבוקר ומול המלך הוא עומד בסופו של יום, החיים שלו מלאים וסדיים, כמו שנאמר על אברהם שהוא נפטר זקן ושבע ימים. מה זה שבע ימים? הוא לא אכל הרבה ימים בארוחות צהריים, אלא כל הימים שלו מלאים, סובע, שבע, מלא, הכל מלא, מלא וגדוש, מלאים. הנושא הוא המלאות. אדם שהוא חי תודעת מלכות, החיים שלו מלאים ומלאים וקדושים ומלאים. אין ריק, אין חללים, יש סובה תמידי, יש מלאות גדולה. ילכו מחי אל חי, שמות מלכות. כמו שאומר המסילת ישרים, למדנו שהזמן הוא לא שלנו. הזמן הוא לא שלנו, כלומר אנחנו חיילים בממלכה, מלכות השם. את מספר ימיך המלא, אומר הקדוש ברוך הוא בברכות בפרשת משפטים, אברהם זקן בא בימים, בא עם כל הימים. כך מתנהלים אנשי מלוכה. והקדוש ברוך הוא בפסח ביציאת מצרים קרא לנו והוצאתי את צבאותיי, כך הוא קורא לנו צבאותיי, צבאות ישראל, השם צבאות, אנחנו חיילה צבאו של הקדוש ברוך הוא. לפעמים החייל נח, אבל הוא חייל, הוא חייל בממלכה, וזאת השמחה הגדולה שלו. השמחה הגדולה ביותר של אדם שהוא שייך לממלכה גדולה, שהוא לא פירור אבק נידף ברוח מסתובב לו בעולם חסר משמעות, הוא חלק ממלכה. זה מה שנותן את הסובה והמלאות. מי שאין לו תודעת מלכות הוא מרגיש ריק, החיים שלו ריקים, הוא מחפש במה למלא אותם. החיים שלנו מלאים, מלאים בתורה, מלאים במצוות, מלאים בתפילה, במעשים טובים, מלאים בחוכמה, מלאים, מלאים וקדושים, ביצירה כזאת, אחרת, מלאים. האשליה שכאילו אפשר לא להיות בממלכה, כאילו יש דבר כזה לא להיות בממלכה, היא שקר מוחלט. אין דבר כזה, תמיד בממלכה. בתוך הממלכה יש מרכיבים שונים, אבל תמיד בממלכה. אם רופא נמצא בחופשה, רופא נמצא בחופשה, נסע לארץ אחרת, הוא מסתובב לו בעיר, טייל, רואה את העיר הגדולה שהוא בא לטייל, ופתאום לידו מתעלף בן אדם התקף לב. הוא אומר לו, מצטער, אני בחופשה. דבר כזה. אנחנו עבדי המלך, זאת שמחתנו, זאת תפארתנו. במיוחד שתודעת החסד היא זאת ששורה בחודש ניסן, חודש החסד. חסדו גבר עלינו, כל כך הרבה חסד יש בחודש ניסן, שלא אומרים את החנון, שלא מספידים, כל כך הרבה חסדים מופיעים, הרמות הרמות של חסד. אז כיוון שתודעת החסד כל כך מתפרצת אלינו, אז אי אפשר שלא להשתף באווירת מלכות החסד הגדולה שהקדוש ברוך הוא פה משרה בעולם. כל כך הרבה חסד, חסד בתוך הבית, חסד מחוץ לבית, חסד עם כלל ישראל, חסד עם השכן, בן אדם לחברו, חסדים, חסדים, חסדים. אדם שהוא נדבק בתודעת החסד, אז אין תורת חסד על לשונה, אז הוא חייו מלאים, סוויים, כמו אברהם אבינו, איש החסד, אז הכל סווי, הסוף, אדיר. רב נבנצל שליטה באחת מסיכות שלו אומר שכל אחד מאחד מישראל יכול לקבל וצריך לקבל הכרעה בחיים, האם הוא מאלה שיוצרים את המציאות או מאלה שהם מתבוננים ומסתכלים עליה ומדברים עליה. אפשר להיות בתוך המציאות, ליצור מציאות. זה להיות שייך ללגיון המלך, ליצור מציאות, ליצור בתפילה, ליצור בתורה, ליצור מעשים טובים, ליצור בעזרה לזולה, ליצור בבנייה, בכל דבר ליצור, להיות, לעשות. ואפשר להיות בחוץ, להסתכל על המציאות שמתרחשת. התורה אומרת לנו, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, דווקא חודש הזה, חודש במיוחד של הרבה עבודה. של, אל תסתכל שיש חסד, שהשם באמת יוצא מגדרו, מביא פרחים ומלבלוב, באמת, כל הכבוד לקדוש ברוך הוא על החסדים שלו. לא. תצטרף, תהיה כך חלק, תהיה שותף. להיות שותפים בכל מיני דרכים, יש הרבה 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 דרכים. אפשר להיות בקר ואפשר להיות עושה חסדים. כשאדם נכנס לעמדת ביקורתיות גדולה מדי, אז הוא מתרגל להיות צופה, מסתכל, מבקר. יש לו עצות, יש לו הערות, יש לו הרבה מה להגיד מבחוץ. ואנחנו לא אמורים להגיד בבוקר חסדיך. המטרה היא לא להישאר בעמדה ביקורתית, זה לא עמדה שממלאת את החיים, זה עמדה שבסוף מרוקנת את החיים. לא להיות בעמדה ביקורית ולהיות שותף לאווירה של הביקורת כל הזמן, דברה לא נכונה. תעשה, תפעל, שותף, פושיט יד, תעזור. אל תגיד מה אין, מה לא. תעשה. תתפלל, תלמד, תעשה חסד, תשנה את המציאות. אחד החסדים הגדולים ביותר שאנחנו יכולים לעשות הוא לעשות חסד עם כלל ישראל, עם האנושות כולה, בזה שעוד ועוד אנשים בריאים וישרים ואנשי חסד טובים לא מוכנים לשתף פעולה עם כל מה שלא במי ברכה, עם העמדה שרק מבקרת וכותלת ויש לה רק מה להגיד מה לא בסדר ומחטטת במקום לעשות, לא לשתף עם זה פעולה. זה משעמם, זה ריק, זה כלום, זה חלל, זה שממה. כל כך הרבה אנשים עוסקים בלבקר את מה שלא נעשה, וכן, תעשו. כל כך הרבה אנשים עוסקים בלפרש מה היה צריך להיות ומה צריך היה להיות, תעשו. צריך לעשות חסד עם אותם אנשים, לגלם, חבר, זה לא מעניין, אתם שלא מעניינים. לא, זה לא מעניין, המעניין לא מי שעושים. אדם עסוק בדמיונות, אז הוא לא עושה, הוא לא תורם, הוא לא מתברכה, הוא לא עושה חסד, הוא מתרוקן, הוא לא ממלא, לא את חייו ולא את חייו. שהתבואה הולכת ומתמלאת על ידי גשם המלכוש שיבוא בסוף חורף תחילת האביב, ככה אנחנו באביב רוצים להתמלא, ומתמלאים לא על ידי ריק, לא על ידי מה שלילה, מתמלאים בחיוב. ויש הרבה, יש הרבה הרבה דברים חיוביים ברוך השם, להצטרף אליהם, לקחת איתם חלק, להוביל, ליזום, ליצור. הזבובים נמשכים אל הריקבון, נמשכים אל מה שלא ראוי לאכילה, נמשכים אל פסולת ולטומאה. אנחנו לא צריכים למשך לשם. נכון, יש פח זבל, אז מה? אז כל היום נסתכל על פח זבל? אתם, אדם מוזמן למישהו הביתה, מסתובב אצלו בבית, במקום לראות שיש לו ספרים מעניינים, יש לו גינה יפה וילדים וכל מיני דברים, הוא הולך מטבח וכל הזמן מסתכל על הפח זבל, מריח אותו ומסתכל עליו ומוציא אותו ומחזיר אותו, מכניס ובודק, כל יום שלם מתעסק בתוך הזבל הזה שם, ותחקר את הזבל, מה יש בזבל, ולב יש לו פרשנות על הזבל. בסדר, יש פח זבל, נכון, למה נדבר על זה כל כך הרבה? זה לא ברור, זה לא נכון, זה לא פרופורציונלי, זה לא החיים, זה מחלה, זה מוגלה. בטח שלא צריך כל כך הרבה אנשים שיתעסקו עם זה, זה נבחר לגמרי. אז לפחות בכל המועד, לפחות אולי עדיף גם לפני כן, לפחות בכל המועד, אם יתקדש החג להיות באווירה של חיור ושל חסד, אז בכלל, בכלל, בכלל לא עוסקים בשום ביקורת. אפס ביקורת. ולא לשמוע ביקורת ולא להתעניין לכלום. בין כה, אנחנו לא נמנים על אנשים שהם מקבלי החלטות במדינת ישראל, שכולים להיות מבטנים בכל הביקורות שיש. עכשיו אני סובל דיחוי בדרך כלל. זמן. זה כל כך חשוב, זה חסד כל כך גדול עם האנושות, עם העם, עם כל החברה, שיש כמה עוד ועוד אנשים שהם רוצים לעסוק בחיוב. זה כל כך מביא, זה חסד שאי אפשר לתאר אותו. כמה חסד עושים העולם. יש הרבה מה להרחיב דעת, להשכיל, השכלה זה דבר מצוין, שאדם מרחיב את ההשכלה שלו במדע, בחוכמת העולם, בכל מיני נושאים שמעניינים, זה מצוין, אבל לא בחטטנות בפחים. זה מוזר, משונה. מאוד חשוב, כותב הרמב״ם בהלכות יום טוב, ששמחת החג היא שמחה מתוכננת. כך כותב הרמב״ם, שצריך לתכנן את שמחת החג. הוא כותב ממש איך עושים שמחה ביום טוב ובחגים, אומר לוחות זמנים, הוא כותב ככה, 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 ממש הוא כותב מגדיר כך וכך שעות לזה, כך וכך שעות לזה. מאוד מאוד חשוב ככה אנחנו באמת מבדים, כי ככה חיילים מתנענים בממלכה, אז יש להם לוח זמנים ודברים מדויקים, מוגדרים כל השנה, תמיד יש סדר זמנים, וכשיש סדר זמנים אז מוצאים את הזמן לכל דבר. רואים את הפרופורציות, כמה זמן לזה, כמה זמן לזה, חציו להשם, חציו לכם. זה לא אמרת כנף, זה אמיתי. תבדוק, חציו להשם, חציו לכם, תסתכל שבאמת כך קורה. זה הדרכה. וגם בחגים, וגם בחול המועד, וגם בשבת. לתכנן את הזמן, לתכנן את האירועים, לתכנן את החגים, לתכנן כל דבר. כשיש תוכנית, כשיש תכנון, בסדר. אז רואים, מוצאים את המקום הנכון. אנחנו לא נגררים, אנחנו מנהלים את החיים שלנו. שולטים בזמן, חודש הזה לכם, מקדשים את הזמנים. הכל באווירת החסדים. כמה שיותר חסדים. זה האור שמאיר בחודש ניסן, וזה האור שצריך למלא את נפשנו ורוחנו מבוקר עד ערב, מקריאת שמע של שחרית עד קריאת שמע של שחרית. סוב האדיר של חסדים. בתפילה, בתורה, במעשים טובים, גמילות חסד, לא משנה במה. סוב האדיר של חסדים. חסדים מכל מיני סוגים, פרטיים, כלליים. חסדי השם. דווקא כשמגיעים לעולם החסדים מתברר שהטהרה של החסד מאוד מאוד חשובה. ככל שאנחנו יותר נכנסים לתומכו של עולם החסד, שהוא דבר מופלא ונפלא וגדול, והוא החודש הזה הבא עלינו לטובה, אנחנו מגלים רגישות מאוד מאוד גבוהה של החברה האנושית לשאלה מה המניעים של החסד, תואר הכוונה של החסד, האמת שבתוך החסד. אנחנו לא מסתפקים בחסד, אלא האנושות מחפשת ותמהה לחסדים אמיתיים, חסד שיש בו אמת, יש בו תואר. אם מישהו יעשה איתנו חסדים, באמת חסדים יפים, אנחנו נגלה שבאמת הוא עזר לנו מאוד, אבל הייתה לו איזושהי כוונה זרה בעניין הזה. הוא השתמש בנו בחסד הזה שהוא עשה לנו לאיזשהו עניין, לאיזשהו אינטרס. טעם מר מאוד יהיה לנו בפה, עד כדי כך שלפעמים נאמר עדיף שלא עושה את החסד הזה. אם אישה הולכת ברחוב, סוחבת סלים, ופתאום עובר לידה אופנוע עם איזה בחור צעיר, אומר, גברת, בואי, ניקח לך את הסלים. איזה יופי. איפה צריכה? לשם, בכיף, הנה, אני מביא לך את הסלים. איזה יופי. מסיע את הסלים, והנה מגיעים ביחד למקום, היא מגיעה, הוא מביא לה את הסלים, ואומרת לו, ממש תודה רבה, אדוני. כן, זה בסדר, תראי, אני פה פשוט פתחתי פה חנות ממול, של מקולת מתחרה עם המקולת שכבר הרבה זמן, קחי את הדף, זה פה זה, תחלקי לכל השכנים, פלייר ופתקים וזה, ואל תשכחי לבוא למקולת שלי. אני גם עושה הובלות, ו... לאופנוע. באותו רגע, יש טעם מר בפה. טעם מר, משהו מדחדך. אולי היה עדיף שלא היה עושה את החסד הזה איתי בכלל. כי עכשיו נחשפתי למשהו מאוד מדכא, שמישהו כאילו עושה לך חסד, אבל בעצם הוא... יש לו איזה כנוניה בראש, יש לו איזה מזימה. הוא משתמש בחסד כמשהו. זה מאכזב. ולא רק זה מאכזב מאוד. וגם עכשיו הסתבכתי. כי עכשיו הוא הכריח אותי בעצם להיות ברגשות מחויבות כלפיו. זה מין חסד כזה שמכריח אותך וכופה אותך להיות עכשיו בזה רגשי חובה. היה עדיף שבכלל לא היה עושה לי את זה, והייתי בת חורין. הייתי בת חורין. כשאנחנו נפגשים עם חסד, דווקא כשנפגשים עם חסד, כמיית האמת, כמיית תארת החסד, תמיד עולה. כשמישהו מאוד נדיב איתך, אז אתה מאוד רגיש גם. מה הוא רוצה? הוא מאוד נחמד, יותר מדי נחמד. מה הוא רוצה? יש לו אינטרס פה? פתאום אתה נהיה מאוד רגיש, מאוד חששן. מישהו מביא לך מלא מתנות, רגע, 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 מה אתה רוצה עם מתנות האלה? איפה אתה חותר? כשהחסד מתגבר, רגישות התארה עולה. ואם התארה של החסד לא עולה, אז יש מרור. חודש ניסן הוא לא רק חודש החסדים, שמוביל אותנו להרבה ניצול זמן, למלאות, בסובה. חודש ניסן הוא גם חודש תהרת החסדים, לתהר את החסד. קדש ורוחץ. מגיד רחצה, לטהר את עולם החסדים. כי מאחורי החסדים יש הרבה פעמים המון המון חשבונות, שיקולים, אינטרסים כאלה, אחרים, רואים אותי, מצלמים אותי, מה יוצא לי, מה אני מרוויח, מעמד, כבוד, מציאת חיים, מלא מלא חשבונות. החסד כשהוא מתגלה, פתאום מתנפלים עליו המון 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 כוחות, המון קליפות. ככה זה. כשהחסד מתגלה, מלא 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 כוחות רוצים לנחס אותו לעצמם, להתערב בו, למשוך אותו אליהם. קיבלנו את חודש ניסן, אתמול ברכנו את חודש ניסן, ותמיד השבת שלפני חודש ניסן, שבת פרשת פרה. פרה אדומה זה התאר. התארה והידיעה, הסמל התארה הגדול ביותר, זה פרה אדומה. תארת מן המת. התארה הגדולה, היסודית, הבסיסית ביותר, תומת מת, חמורה ביותר. לוקחים פרה גדולה, אדומה, שורפים אותה לגמרי. איפה שורפים אותה? שורפים אותה לפני השם. שרף את הפרה לעיניו. משנה מתארת שהיו עומדים בהר המשחה, מסתכלים מערבה לכיוון קודש הקודשים. הכהן היה רואה בדיוק קודש הקודשים נגד עיניו, כי החומות המזרחיות היו קצת נמוכות והשערים מכוונים זה נגד זה. הוא היה רואה את פתח קודש הקודשים ושם שורף את הפרה. מה לסוף את הפרה? לסוף את הפרה זה לסוף את כל מה שמתלווה לחסד, והוא לא החסד הטהור. לפני חודש ניסן, עבודת חודש ניסן מאחורי הקלעים, יחד עם החסד, זה לטהר את החסד, לנקות אותו. יש המון עבודת ניקיון. איך שמגיע חודש ניסן, מנקים, 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 מנקים. שורפים פרה שלמה, אדומה. למה? את כל מה שהוא לא הטהרה, להסתכל אל מול קודש קודשים, מה שהוא לא, בדיוק זה, שורפים הכל. תאר ליבנו לעובדך באמת. זה חודש של שריפות, שריפת פרה, אחר כך שריפת חמץ. השריפות האלו עד בכדי אפר, זה מאבק או עבודה פנימית גדולה מאוד של טהרת החסדים. יש חסד שנעשה בסתר, יש חסד שנעשה בפומבי, זה לא אותו דבר. יש חסד עם שיקולים נטולי כבוד וגאווה ורווח, ויש חסד שמחפש משהו, לתאר, לקלף, לקלף את הקליפות הקטנות, הקטנות זה המון עבודה. כל פעם קצת, עוד מילימטר אחד קטן, עוד טיפונת של ניקיון, ניקיון החסדים. לכן הנושא השני של חודש הוא נושא הטהרה. נדבר הרבה טהרה. כשריבונו של עולם בא לגאול אותנו ברוב חסדו, הגאולה הזאת היא תאורה לגמרי. זה חסד בשיא התארה שלו. יש לי שום, רק חסד, שום חסד אל. תארה מוחלטת. אנחנו רוצים ללכת בעקבות החסד האלוקי יותר ויותר, ולזקק ולזקך את מלכות החסדים. לכן המשנה במסכת פסחים פותחת את המסכת באור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, והגמרא אומרת מאיפה לומדים את הדין הזה של נר החפש את ירושלים בנרות. זה אירוע של חיפוש, אירוע של בדיקת הנפש והרוח, ראשי תיבות נר, מה המניעים, מה המחשבות, מה השיקולים, מה האמביציות שמקננים מאחורי החסדים. איך נפרדים מהחשבונות? איך מתארים את החיים? בליל הסדר נאכל מצה. מצה, אומר המהר"ל, מופיע בכמה מקומות במשנה, שמצה זה ביטוי של שלב של עיבוד של אור, אם מעבדים אורות, שלב כזה שלא שמו לו מלח ולא שום דבר. אומר המהר"ל, מה זה מצה? מצה הכוונה ללא טעם, בהגדרה. הראשונים, באמת רוב הראשונים פסקו שאם אדם לש את הבצק של מצת מצווה עם מיץ, עם כל מיני טעמים, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת שהמצה, מה שאוכלים מצת מצווה, אין לה טעם, למהות שלה אין לה שום טעם, לא טעם מלוח, לא טעם מתוק, לא כלום, גם לא מר, חסרת טעם. מה זה הדבר חסר הטעם? חסר הטעם זאת אומרת שהצלחת לנקות, להתנקות מחשבונות, מרווחים. חיפוש הטעם, אדם מחפש טעם בכל דבר. כלומר, מתוק לי, נחמד לי, טוב לי. אדם מחפש את הטעם, אז הוא לא יכול להיות טהור בחסדים שלו. כי הוא צריך תמיד לטעום אבל איזה טעם מסוים. שיש לי איזה טעם, טוב, אז זה היה לי טעים. והמצה מרגילה אותנו לעשות דברים ולא צריך לחפש את הטעם, טעם. צריך להיות עסוקים בטעמים. פרה אדומה, מצווה בלי טעם. לא מצליחים למצוא טעם למצווה הזאת. מה למה אדומה? למה לשרוף? זה הטהרה. הטהרה היא במקום שהאדם משתחרר מהצורך בטעמים. אין, אין, נכון, אין איזה טעם. לא צורך, אז מה? הטעם זה מה הנאה, איזה, מה, משהו, קטן, קצת, משהו קטן שיצא לי. לא, מי אמר שצריך לצאת לך? מי אמר שצריך שיהיה לך טעים? לא צריך. מי אמר? בכלל אין טעם, אז מה? לא שאנחנו מתנגדים לזה שיש טעמים, אבל אנחנו לא רוצים להיות תלויים בטעמים. זה מצה, חג המצות. כמו שהקדוש ברוך הוא, כשהוא גאל את עם ישראל, קשה למצוא טעם. למה הוא גאל אותנו? לא יודעים, מה הטעם? עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עזרה. גם, למה? מה הטעם? למה בחר בנו מכל העמים? למה הוא אוהב אותנו? למה הוא גואל אותנו? למה אותנו דווקא? מה הטעם? מה הוא מרוויח מזה? מה יוצא לו? איזה הנאה? האם זה משתלם לו? האם הוא עושה חשבונות כאלה בכלל? לעמוד מול הגאולה ולומר, אין טעם, אין טעם, ככה, במקום טהור, לדבר טהור, נטול רווחים, נטול תועלת, נטול איזשהו משהו, כלום, מצה. אשרינו מתור חלקנו, מה נעים גורלנו, זה גורל. חודש ניסן לנסות לחשוב על דברים שאנחנו עושים, דברים של חסד, דברים שהם טובים, מעשים טובים בעזרת השם, ולאט לאט לשבור את התלות, לנתק את השרשרת הזאת, את ההכרח, אני חייב שיהיה איזה טעם, הנה, לנתק את התלות הזאת, את הקשר הזה, זה לצאת לחירות. לא צריך, הנה, גם לי טעם. אפשר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ככה. חייכם, אומר רבי יוחנן, לא מת מטמא ולא המים מטהרים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה עולם הטהרה, עולם שאין בו טעמים, קשה למצוא בו טעמים. האדם הולך לישון בליל הסדר עם טעמה של המצה, לא רק כתוב, צריך לישון עם טעם המצה. אין מפטירים אחר פסח אפיקומן, פסק להלכה שאסור לאכול אחרי המצה האחרונה, כדי לישון עם טעם המצה. מה זה טעם המצה? זה החוסר טעם בעצם, חוסר הטעם. זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. שיר השירים, אינה תלויה בדבר. כל עוד אנחנו מתנים את החסדים, את המעשים, את ההתקדמות שלנו בעובדה שאנחנו מרגישים משהו וזה טוב לנו וזה משתלם לנו וכדאי לנו, אנחנו לא בני חורים, אנחנו לא בני חורים מספיק, לא טהורים. בדרך כלל כשאדם אוכל, הוא אוכל כי הוא רעב, אוכל כי הוא חסר לו משהו. את קורבן הפסח בעזרת השם אנחנו מקווים שהשנה נזכה, קורבן הפסח נאכל על השובע. זאת אומרת, אין טעם לאכול את הבשר הזה, כי אתה כבר שבע מאוד מאוד מאוד, אכלת מלא בשר, אכלת קורבן חגיגה, אכלת שלמים, אתה שמי שמחה, אתה לא רעב בכלל, אין לך בכלל כוח לאכול עוד כזית בשר פסח. אין טעם, חסר טעם. אני כבר אכלתי מלא בשר עם כל הטעמים, עם כל מה ש... אז למה את הצלי הזה, מה הוא מוסיף לי? כן.
אבל
ליל
הסדר
הוא
לא מתאפיין דווקא בשאלות, ששואלים על שום מה, מחפשים את הטעמים.
זאת אומרת שאנחנו לא מחפשים את הטעמים ממקום של תלות. מתי אפשר לשאול על הטעמים? כשאתה לא תלוי בה. כשאנחנו מנתקים את התלות, אז עכשיו יש מקום לשאלות. אז השאלות הן נפלאות, כי אתה לא תלוי, כי זה לא מותנה, כי זה אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז השאלה היא לא ממקום, טוב אז מה, למה, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, אז למה? זה מין שאלה כזאת של מה העבודה הזאת לכם? מה הסיפור? מה יוצא לכם מזה? זה לא המקום הזה. אלא שאלות שהן כי משאלות של אהבה. כשאתה מאוד מאוד אוהב, אתה רוצה להכיר, עוד ועוד להכיר. אבל לא בגלל שצריך טעם. כי בלי זה, אז מה יש לי פה, אז בשביל מה אני פה? כי אני אוהב, כי אני מכיר, כי אני כל כך קשור, אני רוצה להכיר הכל. לומד תורה, כי לא כי נעים לי וכיף לי ואני מרגיש, אבל רוצה להכיר אותה, כי אנחנו כל כך קשורים, מחוברים. זה לא שאלה של מישהו שעומד לי בחוץ, ובודק האם להיכנס. תשכנע אותי, תסביר לי למה. למה פתאום? זה לא טהור. חסדים זה דבר טהור. באמת, באמת חסדים זה דבר טהור. כשאדם עושה חסד לחברו, הוא ישאל אותו, אבל למה, למה, למה? לא יודע למה. ככה, זו תשובה של חסד, לא יודע למה. כי כל תשובה שתענה על חסד היא רק מפריעה. אם מישהו עזר לך, שואל אותו, אבל למה? כל תשובה היא לא טובה. היא לא, היא מפריעה לחסד. לפני איזה כמה זמן שמעתי מישהו דיבר על החשיבות של עזרה לקשישים. אז הוא אמר, זה מאוד מאוד חשוב שכל אחד יעזור להורים שלו הקשישים. כי יום אחד גם אנחנו נהיה קשישים. ואם אנחנו לא נעזור להורים שלנו הקשישים, אז הילדים יראו. וגם אנחנו, אז מי ידאג לנו? אז היה עדיף שהוא לא היה מדבר בכלל, שלא היה מתחיל לדבר ולא עושה כלום, רק עשה את המצב יותר גרוע. כל דבר, כל מילה רק מחמירה את המצב, אל תגיד כלום. ככה זה בחסד, לא לדבר, שתוק. למה? כי הסיבה המפריעה היא מכניסה אותך לכלא, היא לעבדות. זה חוסד, זה לא טוב, זה חבל. תגיד, אתה עוזר וזהו, שתוק. סיפר ישראל אלדד, זכרונו לברכה, היה מנהיג תנועת הלחי. הוא סיפר שהוא היה במחנה המעצר של הבריטים, מחנה לטרון. והיו שם הרבה עצירים של כל מיני מחתרות. והרוב לא היו דתיים. היו שם אפילו כמה שהם היו אנטי דתיים ממש. מאוד מאוד, היו חברי מחתרות, מחתרת קומוניסטית, או מה שהיה מחתרה, מחתרת קומוניסטית גם היה, הכל היה, יהודים תמיד יש הכל, היה קומוניסטים, והם היו ממש אנטי דתיים ואנטי לאומיים, הכל. היינו מחמורים נגד הבריטים, לא מהמקום היהודי ולא מהמקום הלאומי, מהמקום הסוציאליסטי, מהמקום הקומוניסטי, מחמור נגד הבריטים. נגד האימפריאליזם הבריטי. כשרבריה לוין הגיע למחנה לטרון, אז הוא כותב ככה, הוא כותב בספר שלו, ישראל אלדד, גם עיוור היה רואה את השכינה, ככה הוא כותב. כשרבריה לוין מגיע, גם עיוור היה רואה את השכינה. אז פתאום אתה רואה את כולם כמו דבורים שנמשכים לדבש, כולם ככה, פתאום תכונה במחנה רבריה לוין הגיע. כולם מגיעים. ואז הוא רואה איזה בחור קומוניסט כזה, רץ לחפש איזה כיפה ומחפש את רבריה, ללך לרבריה. אז הוא תופס אותו כזה, ישראל לדעת, אמר, מה אתה רץ לרב הזה החשוך? מה יש לך אצלו? הוא רב, הוא דתי, הוא חרדי, מה אתה הולך אליו? אז הוא התחיל להסביר. אתה לא מבין, אני נמשך אליו. כי הוא משקף את האדם, את האנושיות במיטבה, ואני רוצה להיפגש. אמר לו, תפסיק עם כל מילה שאתה אומר רק יותר גרוע. רק תשתוק. אתה לא תגיד כלום. כי כל מה שאתה מנמק זה שקר. אתה רק מתרחק מהאמת. זה המילים האלה לא מקרבות אותך, הן מרחיקות אותך. מה האמת? האמת שאי אפשר לה. לשכינה, תשתוק, לשכינה. זה הכל. כל הסבר שתגיד, מחמיר את המצב. זה מטמא. זה טוב, מה? כי זה, כי השכנה שם, גם ככה. כשהשאלות שאתה תשאל את עצמך אחר כך, זה בתור, לא בתור למה, אלא מה אני לומד מזה? מה אני יכול לקחת מזה? מה יש ברבריה לוין שאני יכול, שכל כך קוסם לכולם, שאני יכול אולי להידבק מידותיו? איזה לקחים אני יכול לקחת לחיים שלי? אבל באמת מה שגרם לכולם להתמגנט לרבריה לוין, זה לא רק שהוא עשה חסד. היו הרבה שעשו חסד. הסיבה העיקרית שאנשים התמגנטו אליו, זה בגלל טהרת החסד. הטהרה של החסד היא השילוב בין חסד לאמת, ותואר הכוונה זה מה שמוש, זה מה שגורם לכולם. זה הצע הנושא. יש הרבה אנשים שמרפאים חולים, יש הרבה אנשים שעוסקים בנושאים סוציאליים. יכול להיות שיש אנשים שתרמו יותר צדקה מרבי הרלוי. אז מה היה שם? הטהרה של החסד. זו עבודה איטית, זו עבודה בפנים, מאחורי הקלעים, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא רואה את זה. בפנים, בפנים, בשיקולים, בכוונות, ברגשות, במחשבות, במינים הפנימיים, אף אחד לא יודע. מה נמצא מאחורי הקלעים? מה המינים? מה אנחנו, למה אנחנו עושים? זו טעמה עליון עליון של החירות, זה החירות בשיאה, זה המצע, בלי מלח, בלי מצע. התחלנו לעסוק בעיקרון אחד של חסד, שהוא המלאות, הסובה, שבע ביום מלאלתיך, חסד של מלכות שממלא את היום ואת הזמן בגודש אדיר, תורה ותפילה ועבודת הנפש ועבודת עזרה וכל מיני מעגלים של עזרה. ולאט לאט מאחורי הקלעים אנחנו מנסים לחתור למה שנסגר, סוד, וסוד, וסוד אז כמוס של שריפת הפרה, סוד כמוס של לאט לאט לטהר את כל עולם החסדים, למחות אותו. עבודה חשאית, פנימית, בלילה, לאור הנר, לאט לאט לזכך את החסדים. לתרגל חסדים שלא משתלמים, שלא כדאים, שאין בהם טעם, שאף אחד לא יודע עליהם, שאתה מפסיד עליהם אולי, שלא שווים. כן, אני אספר לך דוגמה. לפני הרבה שנים, אולי לא יודע, אולי 12 שנים, משהו כזה. אז הלכתי למילואים, לאימון, לאימון. והגענו לשטח, הגענו לשטח האימונים, והיה צריך לעשות רשימת שמירה לכל החניון הפלוגה, של הפלוגה, של חניון של הפלוגה, הרבה נשק או בציוד. אז רשימת שמירה. עשו רשימת שמירה, כל אחד משומר שעה. עשו רשימה כזאת. ואני הייתי אמור לשמור בשלוש בבוקר משהו כזה. זאת אומרת שמי ששומר בשתיים מאיר אותי ואני מאיר את מי שאחריי, ככה. בשש בבוקר פתאום קמתי מהשינה, ובשנייה הראשונה פתאום, רגע, אני שש בבוקר, ופתאום אני קולט, רגע, משהו לא בסדר, כי הייתי אמור לקום בשלוש, ואני לא זוכר שקמתי בשלוש, אז משהו פה לא בסדר, מישהו לא העירו אותי. אז רגע, אז אם לא העירו אותי, אז איך השמרה, מה קרה פה? אז כבר קמתי במין כזה, בעלה כבר התחלתי לישון ונדד. ולקח לי המון המון זמן עד שהצלחתי לשחות ממישהו, מאחד החברים, הוא ממש לא דתי, שהוא שמע בשתיים, ואמר, באתי אליך וראיתי שאתה נראה עייף כזה. אמרתי, יאללה, שישן עוד שעה. אני לא ידעתי מי, לא עלית הרשימה, לא ידעתי מי, היה אחד שיש לו רשימה, אני לא ידעתי, לא ידעתי מי לפניי, לא זכרתי. איכשהו, לא יודע, איכשהו גיליתי את זה. והוא בהתחלה, זאת אומרת, הוא לא אמר ואמר לי. אנשים לא ידעו מזה. שהוא העיר, נשאר שעתיים לשמור והעיר את מי ששומר של ארבע פצה. אז בחסד טעו. למה? הוא מאהבה, מרצון טוב. ואני לא הייתי אמור לדעת מזה, ואיכשהו גיליתי את זה, אבל לא הייתי אמור לדעת מזה. וזהו. ובעצם אדם ישן, הוא לא יודע בכלל שעושים לו חסד. אין לו מושג. ומי עושה לו את החסד? זה חסד טהור. אין בלי תועלת, הוא לא, זה לא משהו שיש חשבונות.
חסד שיודעים
מי עשה,
זה לא חסד
טהור? יכול להיות גם חסד טהור, אבל במקרה הזה אני אומר, מאוד הרגשתי את הטהרה, שכאילו הוא לא... פעם אחת נסענו לחופשה, פעם משפחה, חזרנו מהחופשה וגילינו שיש לנו מרפסת מרוצפת ליד הבית. ואין לנו מושג מי עשה את זה. מה? עדיין, אני מושג. אפילו אנחנו לא יודעים למי להגיד תודה. אין מושג. עברו כבר כמה שנים, אין מושג. מי יזם את זה? מי עשה? לא, אין שום מושג. יש כל מיני דברים. זה דוגמה של חסד. אבל גם בתורה, יש לפעמים חסדים של תורה. כשאתה זוכה ל... לעשות חסד עם אנשים, להסביר, ללמד אותם תורה, או להעיר את עיניהם, וזה טהור לגמרי. כשאתה עוזר למישהו בדרך, הוא שואל אותך איך מגיעים, ואתה אומר לו, זהו, אתם נפרדות דרככם, אתה לא תראו אותו יותר. זה חסד, זה דבר כל כך יפה.
הקדוש ברוך
הוא
יצא אותנו, שיהיה לנו נעים שאנחנו עושים טוב לאנשים אחרים.
מצוין, יופי.
אם הנעימות הזאת, התחושה הזאת גורמת לי לעשות חסדים.
מצוין.
זה לא פוגע
בטהרה. לא, כי אתה לא עושה. כן, אבל אתה לא עושה חשבונות של זה. אתה לאט לאט צריך שזה לא תלוי בזה. זה הכוח של השגרה, של שגרת החסדים. כשאדם עושה המון המון שגרה של חסד, עוד ועוד ועוד ועוד, לא פעם פה, אז לאט לאט כבר אתה רואה שזה לא תלוי. אני אספר לך מאוד סיפור וזה נסיים. פעם הייתי צריך להיות בבית חולים באיזה טיפול, וגם ישבתי בתור, עליתי בתור באיזה טיפול, וראיתי איש זקן אז אמרתי לו, אתה רוצה להיות לפניי? אמר לי, לא, אני באתי פה לבקר את הבן שלי, הוא אח פה בבית חולים. אז באתי לבקר אותו. אז אמרתי לו, טוב, יפה. אז הוא אמר, כן, אני עבדתי פה פעם בבית חולים. טוב. אחר כך התברר לי שהאיש הזה כבר יצא לפנסיה. הוא כבר זקן. הוא היה עובד פעם בבית חולים. והוא כל יום מגיע לבית חולים כל יום, הולך למחלקות של הפנימיות, איפה שיש כל מיני אנשים בוגרים, ועובר, חולה לספר לו בדיחות. ככה כל יום, ככה עושה. שנים, מאז שהוא יצא פנסיה, זה שנים. כל יום הולך לבית חולים, זה כבר זהו, זה כבר לא... זה מדהים, זה נפלא. אבל אתה רואה עכשיו בתורה ובתפילה, אתה מתפלל בכוונה על חולה. אף אחד לא יודע מזה. אתה מתפלל על מישהו בכל הלב שהוא יהיה בריא. זה חסד. אתה מתפלל בכל הלב על עם ישראל. זה חסד. אף אחד לא יודע מזה שהתפללת בכל הלב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.